רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
היי, זה יותם. רגע לפני שנתחיל את הפרק, הודעה קצרה ומשמחת בנוגע למפגש המאזינים שלנו. אז לאחר שכל הכרטיסים מזלו ועדיין הביקוש היה רב, הוצאנו למחירה עוד מספר מוגבל של כרטיסים. מספר מוגבל, אני מדגיש. אז אם פספסתם, הנה הזדמנות אחרונה בהחלט. ייכנסו לעושים תנ"ך בתוך עמוד הבית שלנו, ranlevi.com, לחצו על הבאנר והזדרזו לרכוש. ניתן לרכוש גם דרך הקישור שבאיבנט שבעמוד הפייסבוק שלנו, עושים היסטוריה. כל הפרטים על הסיור והלוז המשוער שם בפנים. המחירה על בסיס כל הקודם זוכה. מצפים לראותכם בקרוב. ועכשיו, פרק שלא מן העולם הזה.
עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך.
יותם שטיינמן מארח.
שלום לכל המאזינות ולכל המאזינים. בשנים האחרונות צמחה לה סוגה חדשה, דוקו פשע, או פשע אמיתי אם תרצו. מדובר בז'אנר שהשתלט על כל המדיה כמעט, שמתאר, דן ועוסק במקרי פשע חמור. הוא מנתח את הפשעים האלה, מתחכה אחרי הגיבורים במרכאות או שלא במרכאות, ומי לא מכיר את הפודקאסט סריאל. אבל מסתבר שפשע חמור הוא לא המצאה מודרנית. פעמים רבות הזכרנו בעושים תנ"ך, אם חוק מסוים קיים, הוא משקף גם, כנראה, תופעה תרבותית שהחוק בא להתמודד איתה או לתת לה פתרון. ומי לא מכיר את לא תרצח. אם נניח כי הסיפור המקראי נכתב, נערך, נאסף על ידי אנשים בעת העתיקה, הוא משקף את התרבויות השונות שהיו הרקע עליו הטקסט צמח. לא מפתיע אם כך שבתנ"ך אנחנו יכולים לקרוא על פשעים חמורים, ככל שתעלו על רוחכם. רצח, אונס, שוד, פרוטקשן, הוצאות להורג ללא משפט ועוד כהנה וכהנה זוועות אנושיות, מה לעשות? כותב התנ"ך עצמו, מיד עם סיום סיפור הבריאה הכפול והגירוש מגן עדן, מודע לזה כנראה שטבע האדם רע מנעוריו, ולוקח אותנו ישר ללב המאפליה, לדוקו פשע הראשון בהיסטוריה. ועם הדרמה הזאת, אני אומר שלום וברוך החוזר אלינו מהקפאה קצרה, דוקטור בועז טבי ממכללת אורנים, מה שלומך? התגעגעתי.
שלום, שלום. נכון, הרבה זמן לא הייתי.
עשית כל מיני דברים אחרים.
נכון, בין היתר, כן.
אוקיי. אז אנחנו הולכים לעשות דוקו פשע.
כן.
אבל בסגנון שלנו.
בסגנון שלנו, ובדיוק כמו שאמרת, אנחנו ננסה גם לראות האם פסק הדין, בסופו של הפשע היה הוגן, האם אפשר לפתוח, האם אפשר לחשוב על זה מחדש.
רגע, אתה הולך לפתוח לי פה סיפור מלפני 2,500-3,000 שנה?
זה לא רק לך, מדי פעם אנחנו גם נשאל את המאזינים.
מה דעתם?
מה דעתם? נעשה כזה הפוגה? מה דעתכם?
אז יש...
מה אתם הייתם עושים?
אז יש קטגור, יש סנגור, יש מושבעים, יאללה, סיפור המעשה.
יאללה, אפשר להתחיל.
אז לפני שנתחיל בו, אז פרסומת קטנה ומיד חוזרים.
הפרק בחסות צוהם, המשווקת מצעי פרימיום מכותנה ארוכת צבעים ומגבות רחצה מכותנה איכותית ומפנקת במחירים שווים לכל נפש. צוהם מביאה לישראל את המהפכה הצרכנית האינטרנטית בתחום הטקסטיל. הזמנה אונליין עם משלוח חינם ו-90 ימי ניסיון עם המוצר, גם כן ללא כל התחייבות. שירות הלקוחות של סוהם זמין גם בטלפון וגם בוואטסאפ. אין יותר נוח מזה. בקרו ב-soham.co.il, sohm.co.il, או הקליקו על הבאנר של סוהם באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, ואל תשכחו לספר להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה.
אוקיי, חזרנו בו אז, דוקו פשע בראשית פרק ד'
פסוקים 1-15, הסיפור של קין והבל.
מישהו לא הבין עד עכשיו, כן.
נכון.
אוקיי.
אבל לפני שנתחיל, אני מחזיר אתכם רגע לפסוק האחרון של הפרק הקודם, בראשית ג', שאם מבינים ככה את מה שקורה, כן, זה ייתן לנו איזשהו רקע, שנוכל להבין יותר טוב את בעיקר את דמותו של קין. אוקיי, אז הפסוק האחרון בבראשית ג' אומר כך, ויגרש אלוהים את האדם, וישכן מקדם לגן עדן את הקרובים ואת להט החרב המתהפכת, לשמור את דרך עץ החיים.
קרובים צנוניות, אנחנו לא מדברים על הקרובים הירק, אנחנו מדברים על הקרובים ששחר הסביר מאוד יפה בפרק על בית המקדש, מי הם אותם דמויות, אבל מה קורה פה בעצם?
מה שקורה פה זה שאלוהים בעצם מחליט לגרש את אדם וחווה מגן עדן, כי הם אכלו את פרי עץ הדעת, וברגע שהוא מגרש מגן עדן, הוא בעצם מונע מהם לאכול את פרי עץ החיים. אז כמו שאתם מבינים, כן, יהודי לא מגרש יהודי, וכל הדברים האלה, אדם וחווה במצב מאוד לא נעים. מגורשים מבתיהם, בטוחים שאלוהים כבר לא אוהב אותם. מצב לא פשוט, יש פה איזושהי טראומה. ופה אנחנו מתחילים, אנחנו עוברים ישר לפרק ד' ופוגשים לראשונה את שני הגיבורים שלנו. אז פרק ד' פסוק אחד, והאדם ידע את חווה אשתו, ותהר, ותלד את קין, ותומר, קניתי איש את אדוני. אדם וחווה, כן, אדם יודע את חווה, הם מקיימים יחסי מין, חווה נכנסת להיריון ויולדת תינוק. לאחר הלידה חווה אומרת כמה מילים שבאמצעותם היא בעצם מסבירה את השם של קין. לדבר הזה אנחנו קוראים מדרש שם, אבל ההסבר שלה לא ממש ברור.
קניתי איש את אדוני.
קניתי איש את אדוני, אבל אם נחשוב רגע על הרקע, על הפרקים הקודמים, אולי אפשר יהיה להבין מה זה אומר.
מה זה אומר? זה באמת שם משונה, מה? היא הולכת לחנות הילדים השמימית וקונה ילד?
נכון. אם כך, זו המשמעות הראשונה של השורש קנה. אבל לשורש קנה יש עוד כמה משמעויות. אם תפתחו למשל את בראשית י' ד' 22, אתם יכולים לראות שיש שם איזו מלחמה נורא משונה, לא דיברנו עליה, אני מניח, באף אחד מהפרקים, שאברהם, כן, מלחמת הארבעה נגד החמישה. מסתיימת, אברהם חוזר הביתה, מברך את מלך סדום, ואומר לו, כן, בשם אלוהים, הוא מברך אותו ואומר שאלוהים הוא קונה שמיים וארץ. מי שהולך לתפילה, גם זה ביטוי שמופיע בתפילה.
אוקיי, אם ניקח את הבדיחה שלי מקודם על הילדים שקונים אותם, בהקשר הזה ההסבר לא תופס. הרי לא ייתכן שאלוהים הולך לחנות וקונה את השמיים ואת הארץ, אפילו לא במשהו מטאפורי כזה. במעשה הבריאה עוסקים הפרקים הראשונים של בראשית, והמשמעות אחרת כנראה.
זו באמת המשמעות, נכון. המשמעות היא של לקנות במובן של ליצור ולברוא. אלוהים הוא קונה שמיים וארץ, הוא בורא את השמיים ואת הארץ.
ובקונטקסט שלנו איך זה מסתדר?
בקונטקסט שלנו זה מסתדר בכמה דרכים. ראשית, אם אתה לוקח את השם קין בערבית, מסתבר שזה משהו שקשור לנפחות, מתכת, של יצירת מתכת. אז שוב, אם אנחנו מדברים פה על הרקע ללידה, יש לנו משפחה שמתמודדת עם טראומה. לא רק שהיחסים עם אלוהים לגמרי נדפקו, הם גם קיבלו עונש מזעזע, שאיתו אנחנו, אפשר לומר, מתמודדים עד היום.
אתה אומר, פשע טוב נוצר על קרקע מסוימת שמאפשרת אותו.
צריך לבדוק את הרקע המשפחתי, כן. את כל הדברים האלה, כן? אז בעקבות אכילת פרי עץ הדעת, אלוהים בעצם קוצב את החיים של בני האדם, הוא נותן לו, אם תרצה, במתנה את כן. המוות, או לפחות מיידע אותו שהוא לא יחיה לנצח ושהוא ימות מתישהו, ומיד לאחר מכן הוא גם מונע ממנו את התרופה היחידה למצב, שזה פרי עץ החיים.
ואדם ידע את חווה, הידע הוא גם מין, וזה הכל מתחבר ביחד.
הכל מתחבר ביחד, ואם נחבר את כל זה, בעצם יש כאן שתי דרכים להבין את השם קין. ראשית, אפשר אולי להבין את השם קין כשם שנותן לנו תקווה. כן, חווה אומרת, קניתי איש את אדוני, וואו, כן. אני ואלוהים יצרנו יחד, על אף הכעס, על אף שהוא גירש אותי ובאת לי בתחת. כן, עשינו ביחד ילד, אלוהים לא עזב אותי, העתיד יהיה טוב יותר. אופציה שנייה, יכול להיות שיש כאן פריקת תסכול. קניתי איש את אדוני, אומר, אני יצרתי ילד כמו אדוני, לא צריכה את אלוהים, אני מסוגלת לעשות חיים לבד. חזל פה באמת מתיישבים על הפירוש הזה, ומראים עם כך שקין מרגע לידתו, בעצם הוא כבר איש רע. עד כדי כך שיש אפילו מדרשים שלא נעסוק בהם, אבל דוגמה פרקי דרבי אליעזר, שאומרים שקין היה בן של השטן.
אוקיי, חזל אוהבים את כל ההקבלות האלה והמיתולוגיות, ומעשה שטן וגיהנום וגן עדן, הם מתים על זה.
ואיכשהו הם מצליחים גם להשחיל את זה כן. פה. עכשיו, תהיה המשמעות של השם קין אשר תהיה, בין אם זה זיק של תקווה, בין אם זה פריקת תסכול, זה כמובן שם הרבה מאוד לחץ, הרבה מאוד משקל על הכתפיים של קין.
אבל אי אפשר לדבר על קין בלי הבל, זה בא כמעט ביחד, הרי אמנון ותמר, קין והבל.
אז נמשיך פסוק 2.
כן.
ותוסף ללדת את אחיו, את הבל.
אוקיי, אז שלב השאלה זה, מה המשמעות של השם הבל?
אז נמשיך. ותומר חווה, הבל יהיה שמו כי?
כי?
לא.
למה?
אין מדרש.
אוקיי.
חווה, מסיבותיה שלה, בוחרת שלא להסביר את השם הבל.
אבל בוא, זה משונה נורא. כאילו, למה בן אחד מקבל שם אי משמעות, והשני מקבל שם חסר משמעות?
יותר גרוע יותם.
אוקיי.
כי למען האמת, לשם הבל יש משמעות. המשמעות הזו לא נאמרת, אבל כל הקוראים מודעים לה.
נו, ברור, הבל מלשון הבלות, טיפשות, הבל רוח, הבל פה.
ואתה צודק, זה באמת שם שהוא לא ממש נעים, אבל אולי זה יפתיע אותך לדעת, אבל זו דווקא האפשרות הנחמדה יותר.
יש משמעות יותר גרוע.
יש משמעות יותר גרוע, שהבל זה אוויר, כלום, או אם תרצה,
זה מה שאמרתי, הבל פה, וואלה, אוקיי. אז מה זה תחרות השמות הטיפשיים הזאת? מה זאת אומרת, מה, היא בסדר? ככה קוראים לבן שלה?
אני לא יודע, אבל מסתבר שיש מקרים דומים בתנך שיש עוד ילדים שמקבלים מההורים שלהם שמות כאלה מזעזעים. כמה שאני יודע, המקרה המפורסם ביותר של שם דפוק מופיע במגילת רות, ששם נעמי ואלי מלך קוראים לבנים שלהם מחלון וקיליון.
כן.
אתה רוצה אולי לנחש מהי השפם?
נחש, אתה יודע, השמות האלה מרמזים שהם לא זכו בלוטו והקימו איזשהו ארמון להוריהם האהובים.
אכן, מתו בגיל צעיר, בלי להותיר אחריהם צאצאים. ויש עוד מקרה שהוא פחות מפורסם, אבל מבחינתי הוא הרבה יותר מעניין. זמן לא רב, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה, אחרי שיוסף נולד, רחל נכנסת עוד פעם להיריון. בזמן הלידה קורה לה מה שקרה לרוב אנשים בתקופות הקדומות שהיו בסיטואציה דומה.
מה קורה לה?
כמובן, היא מגיעה למצב של סכנת חיים. וברגע הלידה, כשהיא מבינה שהיא עומדת למות, היא מעניקה לרך הנולד את השם הבא. אנחנו בבראשית למדי 18, ויהי בצאת נפשה כי מתה.
ממש ברגע המוות?
ברגע המוות, נשימה אחרונה, ותקרא שמו בן עוני.
מה זה בן עוני?
למילה עון יש כמה פירושים, בהקשר שלנו נראה שהיא כיוונה למובן של צער, יגון, אבל, כמו שם הספר, גי עוני, כיוון שבנימין הביא למותה.
טוב, תשמע, באמת שם נורא, משקל כבד על כתפי הרך הנולד.
ולמזלו של התינוק, יעקב, אבא שלו, נכח בעת הלידה, והוא מחליט לשנות את השם. אני ממשיך, פסוק 18, החצי השני, ואביו קרא לו בנימין.
זאת אומרת, שם אחר לגמרי, בנימין, ימין בעברית המקראית, כוח, עוצמה, ימין המלך, אם תרצה, כן?
אתה חצי צודק. אתה צודק כי זו המשמעות של המילה ימין, אבל למען האמת לא מדובר בשם אחר לגמרי. מה שיעקב עושה כאן הוא בעצם פירוש יצירתי של המילה און. למילה און יש כמה משמעויות, אחת מהן בשדה הסמנטי של אבל וצער, המשמעות השנייה הפוכה לגמרי. און זה כוח, עוצמה.
אין עונות, למשל.
נכון.
מי שאין לו כוח, כן. אוקיי, הבנתי. אז מה שיעקב עושה, בעצם לוקח את המילה און שרחל השתמשה בה, עושה לה איזה טוויסט, משמעות השנייה הופך אותה, ומעניק לשמו של התינוק משמעות אופטימית יותר, בנימין.
אבל למרבה הצער, אדם לא נמצא בעת הלידה, לא יודע, הלך לחפש תפוזים או משהו כזה, והוא לא היה יכול לעצור את חווה כשהיא נתנה להבל את השם הנורא שלו. ובדיוק, כפי שראינו עם מחלון וקיליון, בדרך כזו או אחרת, גם במקרה של הבל, השם הזה ככל הנראה מנבא את גורלו.
אוקיי, בוא נתקדם עם הסיפור.
נמשיך לחצי השני של פסוק 2. ויהי הבל רואה צון, וקין היה עובד אדמה.
אוקיי, כל אחד, השניים, בוחר או מתגלגל לתפקיד מסוים. הבל הופך להיות רואה צון, וקין עובד אדמה.
מדובר כאן בבחירות מאוד מעניינות, לאור מה שקוראים בפרקים הקודמים. אם נפתח למשל את בראשית ב' 15, ויקח אדוני אלוהים את האדם, והניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, מה היה המקצוע של אדם איתם?
הוא צריך לעבוד בגן עדן, מכאן שהוא חקלאי, עובד אדמה, גנן אם תרצה.
נמשיך, בראשית ג' 17-19, אחרי שאוכלים מפרי עץ הדעת, אלוהים מטיל עונשים על כל מי שהיה מעורב בפשע. והעונש של אדם הולך כך. ארורה האדמה בעבורך. בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך. וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה. בזיעת אפיך תאכל לחם.
העונש הידוע, העונש של אדם, שכעת העבודה שלו כחקלאי, תהיה קשה מאוד ואפילו עצובה מאוד, יהיו קוצים ודרדרים, הוא יזיע הרבה, עד שיצליח להוציא מהאדמה הרעה הזאת, חיטה שממנה הוא יעשה לחם.
אז מה אתה לומד מזה על קין?
תשמע, קין בוחר להיות עובד אדמה, אז הוא באיזשהו מקום ממשיך את המסורת מבית אבא.
ופה יש לנו כרגיל, ובעיקר בסיפורים האלה הראשונים המיתים, בספר, כן, המיתים, מספר בראשית יש לנו מעט מאוד נתונים, כן, המחבר מאוד קמצן בפרטים, אבל אם היית שואל אותי מה קורה פה, הייתי אומר, וואלה, קין, נראה שהוא מאוד אוהב את אבא שלו, כן, על אף הכללה הקשה, על הקשר בין אבא שלו לבין האדמה, קין בוחר להמשיך את אביו.
ואולי איזשהו נקודת מבט אחרת, אינדיקציה לראשונה למרד נגד האלוהות, משהו כמו, מי אתה בכלל שתקלל את אבא שלי? אתה לא מפחיד אותנו, אנחנו משפחת אדם, אני הולך בדרכו.
הצעה יפה, ואז בעצם מה שאפשר לעשות זה לקשור בין הבחירה הזו שקין עושה להמשיך את אבא שלו, לפרשנות המרדנית יותר של המדרש שם שחווה נתנה לו. חווה אולי בעצם אומרת כאן, אני כמו אלוהים לא צריכה אותו כדי ליצור חיים, ועכשיו קין אומר, על אפך ועל חמתך, אני ממשיך את אבא שלי.
והבל כמו הבל לא נכנס לסיפור הזה, הוא הולך להיות רועה צאן יותר פשוט.
או שאפשר לומר שגם פה יש בחירה. הוא בעצם בוחר לא להיות חלק ממעגל האיבה הזה. הוא מעדיף לפתוח דף חדש, וחזל, כן, מציבים פה שני אחים רע מול טוב, הם יעדיפו את הבחירה הזו.
כן.
אז בואו נמשיך לפסוק 3. ויהי מקץ ימים, ויבא קין מפרי האדמה, מנחה לאדוני. יש לנו פה פסוק שהוא לכאורה מאוד מובן, אבל הוא גם מעורר הרבה מאוד שאלות.
כן, לי למשל עולה ישר השאלה, למה הוא החליט לעשות את זה? מה פתאום גרם לו להבין שבני אדם צריכים להקריב קורבנות לאלוהים? מי לימד אותו איך מקריבים קורבן לאלוהים?
שאלות קשות, והבעיה לא נפסקת כאן, אלא ממשיכה גם לחצי הראשון של פסוק 4. והבל הביא גם הוא מבחורות צונו ומחלביהן. כן, אם הבחירה של קין מפתיעה, הבחירה של הבל עוד יותר מפתיעה, לפחות לאור מה שלמדנו עד עכשיו. דווקא עכשיו הוא פתאום מחליט לחכות את האח שלו. למה? לא ברור. נמשיך עכשיו, כן? פסוקים 4-5. ואישה אדוני אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו, לא שעה.
הסיפור הידוע, אלוהים מחליט לקבל את הקורבן של הבל ולדחות את הקורבן של קין, אבל בוא, למה הוא עושה את זה?
זה שאלה מצוינת, וצריך לשים לב שהיא בעצם תומנת בחובה שתי שאלות. אחת, למה אלוהים מקבל את הקורבן של הבל? שתיים, למה הוא לא מקבל את הקורבן של קין?
כן, כן,
זה שני דברים נפרדים. שאלות מאוד קשות שהפרשנים עובדים עליהם שעות נוספות.
הם אוהבים את הסיפורים האלה.
חולים
כן.
על זה, חולים על זה. רשי למשל מציע שקין הקריב לאלוהים פירות מקולקלים. אולי אפילו לא ראויים למאכל, כן, הוא מזכיר שם משהו כמו זרע פשטן.
טוב, אני יודע שפרשנים אחרים אפילו הרבה יותר יצירתיים, אבל על מה הפירוש הזה מתבסס נגיד?
על לא הרבה... אבל אולי אפשר למצוא לו רמז במילות הפסוק. כתוב שהבל הקריב את בחורות צונו ואת החלב שלהם, את החלקים הכי טובים, וקין כאילו, אפשר לומר, סתם הביא מפרי האדמה, כן, עגבניה, מלפפון, מה?
כן, אבל אני עכשיו סנגורו של קין, אני אגיד, בוא, אבל הוא הראשון שהקריב, והבל מחכה אותו, הוא היה הראשון שבא לתת לאלוהים איזה משהו.
ואם אתה אומר את זה, אפשר אולי לומר שאלוהים, פעל באופן שבו פעל לא בגלל הקורבנות, טיב הקורבנות, אלא בגלל האנשים, בגלל האישיות שלהם, לא יודע. יכול להיות שקין לא מוצא חן בעיניו, או כן, אולי המרדנות הזו, שאולי הוא עשה משהו פעם.
אולי אלוהים מעדיף את הבל, כי הבל הוא הבן הצעיר, אולי אפליה מתקנת. יש עוד דוגמאות לעניין הזה בספר בראשית.
ואפשרות אחרונה, שבכלל אין לו שום בעיה עם קין, כן? תמיד אומרים את זה, אולי זה סתם ניסיון.
כן, הוא מכוון אולי את הדברים אפילו. לך תדע.
תהיה אשר תהיה הסיבה לדחייה, מהחצי השני של פסוק 5, אנחנו רואים שקין מרגיש נורא.
אני מבין אותו.
פניו נופלות. הבן הבכור, הנבחר, זה שממשיך את אביו, זה שיזם את הפנייה אל האל באמצעות קורבן, ופתאום אלוהים דוחה אותו.
ומעדיף את האח הצעיר, זה לא שהוא דוחה אותו סתם. בוא נתרקם לנו פה משהו, פרופיל פסיכולוגי כזה.
עוד יותר מעצבן, כן. אז אם אתם, אני מורה, וגם הורה, ואם גם אתם, אז ברגע הזה בסיפור, אתם חייבים לעצור. במשפחה ממוצעת בישראל, יש 3.1 ילדים.
כן.
ואם כך, הסיטואציה הזו שמתוארת כאן, היא מתרחשת כל הזמן, כל יום. שאלה היא מה עושים? אולי משהו שאתם עשיתם, אולי בגלל משהו שהוא עשה, פתאום הבן הגדול שלכם חוזר הביתה, הוא יוצא לסלון והוא מרגיש דחוי. הוא מרגיש שאתם מעדיפים את אחיו הצעיר. ולמה? זה לא מגיע לו.
הוא הקריב קורבן,
הוא שטף את הרצפה, הוא עשה שיעורי בית. כן, הוא עבד כל כך קשה כדי לרצות אתכם, אבל אתם הגבתם באופן שהוא בכלל לא ציפה לו.
ואני אוסיף בעיה נוספת, לא רק שהוא לא ציפה לתגובה כזאת, במודע או שלא במודע, אתם לחצתם על הכפתור הזה של קנאת אחים.
יש לנו כאן כעס, יש לנו כאן תסכול עכשיו שמתחיל לבעבע, ואתם אולי בגלל משהו שעשיתם, התחלתם...
או שלא עשיתם,
מתחיל גם קנאה בין האחים, מה עושים?
מה עושים? שאלה טובה.
בואו נחשוב רגע, תחשבו בראש על מה אתם הייתם עושים, ובואו נשווה את זה למה שאלוהים עושה. פסוקים 6-7, אלוהים פונה לקין במילים הבאות, ויאמר אדוני אל קין, למה חרה לך? ולמה נפלו פניך? אני בכוונה מפסיק רגע כאן, כי זה עד כאן החלק הברור בשיחה.
כן, אלוהים שואל את קין, למה אתה כועס? סוג של התעממות, אבל למה אתה כועס?
ומיד אחרי כן, אלוהים ממשיך, ושוב, אני אומר, ההמשך לא ברור. יש עליו מיליון פירושים. מה כן. שכן ברור זה הטון. שומעים כאן נזיפה. אלוהים אומר לקין כך, הלא אם תיטיב, סט. ואם לא תיטיב, לפתח אתה תרובץ, ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו.
איך עכשיו... אתם אוהבים את זה בבגרויות, את המשפט הזה, נכון?
נכון. כן. משפט מצוין להורים גם, תכף תבין למה. עכשיו, לטעמי הבעיה הכי קשה במשפט הזה, באמירה הזו, זה לא המילים הקשות. רוב המילים כאן יחסית ברורות, אבל החיבור שלהם, הרצף שלהם, הקונטקסט שלהם, לא כל כך ברור. עד כדי כך שיש לי איזשהו רעיון, אבל אל תספר לאף אחד,
okay.
שאני חושב שהבחור שכותב את ספר בראשית, יש לו כאילו איזה חוברת,
עם
פתגמים שכתוב כאילו כותרת, פתגמים שאתה חייב להכניס עד סוף הספר.
כן, מהעורך, קיבל איזה הוראה.
הוא חייב לדחוף את זה, כן. אוקיי, ככה זה דוגמה את המילה חטאת. זו מילה ברורה לחלוטין.
מן הסתם פירוש חטא, לא?
אבל למה היא מוזכרת כאן? איזה חטא קין עשה? עוד לא עשה שום חטא.
כן, עוד לא, קושי נולד.
לא עשה כלום. או הרצף הזה של חטאת, לפתח חטאת רובץ.
החטא רובץ ליד הפתח, כאילו לפתחך?
מה זה בכלל אומר? עכשיו שהודיתי, הפסוק הזה לא ברור, אני אציע לכם שני פירושים אפשריים, יש עוד הרבה. אופציה ראשונה, יכול להיות שאלוהים בעצם אומר לקין, קין, יש לך פה בחירה. אם תיטיב, תעשה דברים טובים, סט. אני אשא, אני אשא את מעשיך והכל יהיה בסדר. ואם לא תיטיב, לפתח חטאת רובץ, כמו איזה נמר שרובץ ומחכה, החטא או אולי היצר יזנק עליך ברגע שתצא.
זאת אומרת, אתה יכול לבחור בין טוב לרע, והבחירה נתונה, וזה אגב מתאים עוד לחזל, הפירושים האלה של חטא ועונש.
וזה בדיוק, וזה מה שישפיע על העתיד שלך. אבל יכול להיות שיש פה אופציה אחרת. יכול להיות שאין פה בחירה, אלא פשוט אלוהים אומר לו, בוא תראה איפה אתה נמצא. בין אם תיטיב ודרכך, ובין אם לא, אתה צריך להבין שהחטא, הסכנה רובצת מחוץ לפתח. אז שלוט על עצמך, מספיק סצנות, תרים את הפנים מהרצפה, כן, פניו נפלו, וזהו, מספיק.
שלום, כאן רן לוי, ואני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט חדש בשם עושים את המוות, המוגש בחסות עלי שלכת. בית לוויות מודרני, העוסק בקבורה אזרחית, שריפת גופות ושירותי לוויה נוספים. הפודקאסט, מהגשת אלון נתיב, מייסד עלי שלכת, מביא לקדמת הבמה את הסיפורים המרתקים ביותר הנוגעים בתחום דרכו האחרונה של אדם, ועוסק בנושאים שנוגעים לכולנו, אבל כולנו מנסים להדחיק. הנה טעימה קטנה מתוך החלק השני בסדרת הפרקים על המתות חסד, אחד הנושאים השנויים ביותר במחלוקת כיום סביב מוות.
התפקודים הולכים ויורדים, עד שבעצם הנשימה נפסקת. זה רגע מאוד עוצמתי. אני לא יודע לקרוא לו, אני לא יודע להסביר אותו. רגע מאוד עוצמתי בתפיסתי ברמה הרגשית, באותו רגע שאני יודע להרגיש ולשחזר את זה גם עכשיו. אצלי זה בא לידי ביטוי בהתפרצות של איזה בכי מאוד חזק, שכנראה לא היה בימים שלפני או בתקופה שלפני, פה ושם בכיתי. בכי נקרא לזה רגיל של סטנדרטי של, של פרדות, או אולי קצת יותר, אבל שם היו עוצמות ש... אני רוצה להגיד, לא הכרתי מאז אבא, אבל זה קצת יותר מורכב. אצל אבא לא ידעתי לפקוט, זה לקח שנים אחרי זה שידעתי לפקוט על אבא, אבל זה רגע מאוד עוצמתי, לא יודע, מבחינתי זה פעם היחידה בחיים שחוויתי נשמה עוזבת גוף, אם יש דבר כזה, או גוף שמפסיק לחיות, או כל אחד יקרא לזה בדרכו. יש לזה עוצמות סובייקטיביות, אובייקטיביות, אני לא יודע להגיד, אבל מאוד עוצמתי, זה ממש איזה זמן, אני לא יודע להגיד כמה דקות, של לבד להיות שמה ולבכות בווליומים משמעותיים, משהו משחרר אולי, משהו, כל אחד יקרא לזה.
חפשו את עושים את המוות בכל אפליקציות הפודקאסטים, באפליקציה של עושים היסטוריה ובדף הבית שלנו, ranlevi.com.
תשמע, אני חייב לציין בו, אז כשעצרת אותי מקודם וביקשת שככה נחשוב על מה אני הייתי עושה, האמת שעל זה לא חשבתי, ללכת לבן אדם עצבני, מקנה, מתוסכל, ולהגיד לו, אני מבקש ממך להפסיק עם זה מיד, אתה לא צריך להרגיש ככה. אני לא נראה לי שזה דווקא יפתור את הבעיה.
על אחת כמה וכמה, כאשר המשפט שאלוהים אומר לו כל כך קשה, כן, הדם של קין נמצא כבר, הוא למעלה איפשהו, מעבר לראש אפילו, אז אלוהים, בבקשה, דבר פשוט, נסה להרגיע. אני לא בטוח שבמצב שבו הוא היה, קין בכלל מסוגל להבין את מה שאלוהים אומר לו. אנחנו, כמו שאתה רואה, לגמרי רגועים ולא מבינים מה הוא אומר.
אוקיי, אז בואו נסכם. האמירה לא ממש ברורה, הטון מאוד ברור, הטפת מוסר. משהו בסגנון של, בוא, בחור צעיר, למה אתה כועס? למה אתה מאוכזב? תהיה טוב, הכל יהיה טוב, תהיה רע, יקרה דברים רעים. דע לך שאם תיתן לכעס שלך לשלוט בך, המצב יידרדר.
יכול להיות שאם אלוהים היה בוחר בפתרון שאתה הצעת יותם, או בטוח גם אתם חשבתם עליו, להרגיע, למה לחמם, מה הקטע של הנזיפה הזו? סוף הסיפור היה שונה לגמרי. אבל אלוהים בחר באופן שבחר, ובאמת המצב מתדרדר.
או שקין בחר איך שבחר, והוא הגורם לכל העניין, והדוק הפשע שלנו עובר לפרק הבא, שהוא המעשה עצמו. פסוק 8.
ויומר קין אל הבל אחיו, ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו, ויהרגהו.
לא הבנתי. מה הוא אומר לו?
זו באמת השאלה הכי גדולה בפסוק הזה. יש כאן בעצם פער בין שני חלקי הפסוק. חצי ראשון מציין שהחל השיחה, חצי שני אומר שבעקבותיה בוצע הרצח.
בוא נקרא את זה ברצף. ויומר קין אל הבל אחיו, ויהי ביותם בשדה, ויקם קין אל הבל אחיו וירגהו. מה? חסר לנו פה משהו.
והמשהו הזה זה אולי המניע לרצח. כמו שאמרנו בנוגע לנזיפה של אלוהים, גם כאן הפרשנים עובדים הרבה מאוד, כן? שעות נוספות.
כאילו חסר פה משהו בטקסט, משהו נפל, אולי בהעתקה, אולי בסיפור עצמו, ואולי זה הזמן להזכיר את הפרק שעשינו עם פרופסור נועה מזרחי, שדיבר על נוסחי התנך, האם יש יותר מתנך אחד, כך שם הפרק, אתם יכולים ללכת לשם, והתייחסנו לנושא הזה גם שם.
אז בוא נראה מה הפרשנים מציעים.
אוקיי.
לדוגמה, בראשית רבה, אומר כך, אמרו, כן, קין והבל, בואו ונחלוק את העולם. אחד נטל הקרקעות, ואחד נטל את המטלטלין. אחד אמר, הארץ שאתה עומד עליה שלי היא. והשני אמר, הבגדים שעליך, כן, כי זה המטלטלין שלי הם. אחד אמר, חלוץ את נעליך, כן, חלוץ. השני אומר, רוף באוויר, כי אתה עומד על האדמה שלי. מתוך כך, ויקום קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. זאת אומרת, איזשהו ויכוח, מי שולט?
המילה החסירה, או כמה מילים החסרות, עשו מהם כבר פה סיפור פרשני שלם.
וזה לא הסיפור היחיד, בבראשית רבה מציעים עוד שתי אפשרויות על מה בדיוק הם רבו. בשטחו של מי הוקם בית המקדש. מי יקבל את התאומה היתרה שנולדה עם הבל? כי הרי הם התחתנו, צריך להיוולד תאומות. הם הסברים מאוד מעניינים, וכמובן שאי אפשר לבסס אותם על הכתוב. אם תרצה, אפשר אולי לומר שיש כאן בעצם מחלוקת עקרונית בין חזל לבין פשט הכתוב.
כן, כי הרי על פי פשט הכתוב, להבל אין שום חלק באירועים. הוא פשוט נרצח, הוא די פסיבי. על פי חזל, הבל הוא בהחלט דמות משמעותית, מעורבת. אתה יודע מה? אולי זה אפילו לא רצח, אלא מאבק בין שני אחים שאסלים למלחמה, אולי קינטור מסוים שאסלים לפעולה כזאת של רצח.
אפשר גם להציע שבניגוד לחזל, את פשט הכתוב, הסיבה לרצח לא מעניינת. מה שחשוב זה בעצם התוצאה הבלתי נתפסת, שאח רצח אח.
אוקיי, אז אם זה המצב, יהיו אנשים שיגידו, תשמע, זה לא רצח, הוא לא ידע. יכול להיות שהניסוח שמופיע כאן בא לסגור את השאלה עוד לפני שהיא עולה בכלל. משהו בסגנון של, תשמע, לא מעניין אותי אם השיחה הזאת הייתה חשובה או לא. אם היא הייתה גורם לרצח או לא, אם קין התכוון לפצוע ובטעות הרג, מבחינת הכותב, הכל תירוצים, אדוני, בוצע כאן רצח, נקודה.
ויש גם הסבר נוסף שלא מגיע מתחום הפרשנות, אלא מתחום ביקורת המקרא, כן, מה שנקרא מחקר המקרא.
כן.
כאשר בוחנים עדי נוסח של הסיפור, כאלה שלא מופיעים בגרסת המסורה, גרסה שלפנינו...
התקדשה, כן.
נכון. לדוגמה, עד כמה שאני יודע, זה מופיע בגרסת ה-70, ובנוסח השומרוני, מוצאים משהו כזה. קין אומר, בוא נצא החוצה, או משהו בסגנון. במילים אחרות, מה שקורה
זאת כאן... זאת אומרת, אני אקרא את הפסוק שוב, ויאמר קין אל הבל אחיו, בוא נצא החוצה, והיא ביותם בשדה, והיה גם קין, תתתת.
אז יכול מאוד להיות שמה שהיה פה בעצם זה שורה מתחת לשורה. קין אמר, בוא נצא השדה, והיא ביותם בשדה, העין של המעתיק. אתה יודע, נר קצת תבהב, עין מדלגת, ירדה שורה, ובגלל המעתיק ההוא, כך נראה הטקסט היום.
פתרון פרקטי, משעמם, הגיוני אפילו. אוקיי.
של חזל הרבה יותר מעניינים.
אוקיי, נגיד. טוב.
נרצח.
נרצח, הרצח בוצע.
הרצח בוצע.
הרצח הראשון בהיסטוריה, יש שיגידו.
הראשון, כן. הגופה של הבל מוטלת בשדה. קין עומד עם ידיים מלאות בדם, וכמו בהרבה סיפורים אחרים, או לאורך ההיסטוריה של העם היהודי, רגע אחד מאוחר יותר, אלוהים מופיע ומחליט להתערב. פסוק 9, ויאמר אדוני אל קין, אי הבל, אי זה איפה, כאילו אי הבל אחיך.
מה קורה קין? איפה האח שלך? אנחנו מכירים את זה הרי.
וקין עונה ויאמר, לא ידעתי. השומר הכי אנוכי.
מה, אני הבייביסיטר שלו, של האח הנודניק הזה?
אין כלום, לא היה כלום. כן. וזה אכן, כן, אם תרצה, זה באמת הרובד הבסיסי של התשובה של קין. אבל אם מתחילים קצת לחפור בו, יכול להיות שאפשר למצוא רובד נוסף, עמוק יותר. יכול להיות שיש כאן דוגמה נוספת לכך שקין בוחר ללכת בדרך של האבא שלו.
Mm.
אם נלך עוד פעם, כן, נחזור לסיפור כן. של החטא בבראשית ג' 11-12, אנחנו מוצאים את אדם, כן, לבוש, המיץ של פרי עץ הדעת נוזל לו על הסנטר, ואלוהים שואל אותו, מי יגיד לך כי ירום אתה? המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו, אכלת?
הלו, הלו, מה אתה מסתובב לי פה עם ספידו באמצע היום? אתה אכלת מהפרי האסור?
ואדם עונה, האישה אשר נתת עימדי, היא נתנה לי מן העץ.
כן, זה לא אני, זה לא אני. ויש לנו פה like father like son, או במקרה הזה התפוח סטגדיש לא נופל רחוק מהעץ. כפי שאדם מתחמק מאחריות בפרק ג', הנה הבן שלו ממשיך דרכו, ממשיך להתחמק גם מאחריות.
אבל זה לא רק זה, זה יותר עמוק. בשני המקרים החוטאים לא רק מתחמקים מאחריות, אלא גם ממש מטילים את האחריות על מישהו אחר.
תסביר.
אדם לא סתם אומר, האישה נתנה לי את הפרי. הוא טורח להדגיש, האישה שאתה נתת לי,
כאילו,
היא נתנה לי. אתה נתת לי. אתה, אלוהים, בערת האישה סוג ב', אישה פגומה, זו אחריותך.
כן, ועל פי החוק של אחריותך, הגנת הצרכן, אני רוצה להחזיר אולי את האישה הזאת תוך 14 יום.
אם היה אפשר, אילו היה אפשר, כן. דרך אגב, פה נכנסת אולי לילית, אז אולי כן הייתה פה איזושהי החזרה, דיברתם על זה פעם.
בטוח, כן. שחר בטח הזכיר את לילית איפשהו, ואם לא, הוא יזכיר.
זה המקום לדבר עליה.
כן.
אז בדיוק באותו אופן, כמו אבא שלו, גם קין אומר, מה זאת אומרת, איפה האח שלי? אני צריך לשמור עליו. בכך הוא בעצם רומז.
שאלוהים היה צריך לשמור על הבל. הלו, אתה אלוהים של כולנו, תשמור עלינו. וכפי שאמרת, גם בסיפור הזה, אלוהים מגיע 2 דקות אחרי המעשה.
אלוהים אוהב להיות גיבור, כן, מסמר
הדרמטי.
המסיבה, כן. כן. אז גם אדם וגם קין מפגינים בעצם את רמת החוצפה, ואם תרצו גם כפיות הטובה, הכי גבוהות שיש. לא רק שהם לא לוקחים אחריות על הפשע, הם גם מטילים את האחריות על הרשות השופטת.
כן,
אלוהים, כן.
כן. רשות השופטת זה בוננזה היום. כן. אבל אלוהים לא פרייר, נכון?
אלוהים לא מקבל את התשובה, נכון. פסוק 10. ויאמר, מה עשית? כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה.
כאילו, פלברת, מילים, תפסיק לבלבל את השכל. פסק הדין לא תלוי בכך שתתוודא, לא תתוודא, כיוון שזירת הפסע מלאה במצלמות. הנה, אני רואה אותך, הרצח צולם, תועד, הדם של האח שלך צועק אליי מן האדמה.
יפה אמרת, אבל שים לב לניסוח של הפסוק. יש כאן בעיה לשונית מאוד מעניינת. מי נושא הפסוק?
הקול של הדם.
ומה הפועל?
אוקיי, הנושא הוא הקול, אבל הפועל ברבים, קול צועקים. יש כאן באמת בעיה, מה הפתרון?
לא יודע מה הפתרון, אני רק יכול לומר שאני מאוד אוהב את הפתרון של אונקלוס. אונקלוס זה חכם שחי במאה הראשונה לספירה, וכתב תרגום של התורה לארמית. עכשיו, הארמית שלי צולעת, אולי שלכם טובה יותר, אבל אם מסתכלים על הפירוש הזה, נראה שהוא מתרגם בערך כך את המילים של אלוהים. מה עשית? קולות הדם של הזרעים, של הילדים שעתידים לצאת מאחיך, צועקים אליי מן האדמה.
זאת אומרת, לפי הרעיון הזה, קין לא רק הרג את הבל, אלא גם את כל הילדים שעכשיו לא יהיו לו.
אונקלוס בעצם מה שהוא עושה פה, הוא משחק על המשנה הידועה ממסכת סנהדרין. לפיכך נברא אדם יחידי בעולם, ללמד שכל המאבד נפש אחת, מעלים עליו כאילו איבד עולם מלא. וכל המקיים נפש אחת, מעלים עליו כאילו קיים עולם מלא. הפירוש הזה של אונקלוס בעצם סוגר לנו מעגל, הוא מחזיר אותנו למשמעות שדיברנו עליה בנוגע לשמו של הבל. כן, זה אדם שמת בלי להותיר אחריו צאצאים, והוא נעלם מהעולם, כמו הבל פה שמתעדה. יכול מאוד להיות גם שהפירוש היפה הזה של אונקלוס, הוא הסיבה לכך שהנזיפה הזו של אלוהים, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה, נכתבה על הקיר של ביתן 27 באושוויץ, רמז לכך שבעצם הרבה יותר משישה מיליון יהודים נרצחו בשואה.
אוקיי, ואחרי כל פשע חמור, מגיע שלב העונש. אז קין רצח, ניסה להטיל את אחריות על אלוהים, הסנגור השמימי.
לא עבד לו.
אז אנחנו מגיעים לשלב הזה של צריך לתת את הדין.
פסוקים 11 עד 12, אכן, מגיע העונש. ואתה, ועכשיו, אומר אלוהים, ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה, לקחת את דמי אחיך מידיך. עכשיו אפשר להסביר את המשפט הזה בכל מיני דרכים, אנחנו לא ניכנס לדקויות, פשוט נאמר משהו בסגנון, אתה והאדמה ארורים שניכם, אתם מקוללים.
אלוהים כועס, זה בצדק.
מאוד, ועכשיו גם ההסבר, כי תעבוד את האדמה, לא תוסף תת כוחה לך, נע ונד תהיה בארץ.
רגע, מה זאת אומרת האדמה לא תיתן לקין את כוחה?
זה שוב מחזיר אותנו לעונש של אדם. אלוהים אמר לאדם בפרק ג' ארורה אדמה בעבורך, ביצבון תוכלנה, כן, וקוץ ודרדר תסמיע.
שפה דומה אפילו.
כן, שפה דומה.
עד החטא, הכל הולך לך בקלות. מרגע זה, האדמה מקוללת עבורך, אתה תצטרך לעבוד קשה, קשה מאוד, כדי לגדל חיטה ולאכול לחם.
ופה בדיוק נעוץ ההבדל בין העונש של קין והעונש של אדם. העבודה של אדם הופכת לקשה יותר, סיזיפית אפשר לומר. אבל לפחות האדמה תצמיח תבואה.
כאילו, אפשרית.
יהיה לו ממה להתפרנס. במקרה של קין, לא משנה כמה הוא יעבוד. האדמה מפסיקה לתת לו את כוחה. אין יותר תוצרת. ולכן, מרגע זה, קין, החקלאי, לא יוכל יותר לשבת במקום אחד. הוא ייאלץ להיות נווד. עכשיו, העיצוב הספרותי הזה של העונש, סוגר לנו כמה מעגלים. ראשית, יש לנו כאן מוסר השכל. כך קורה למי שלא לומד לקח ממעשה אביו.
שלום לרבננו דוקטור בועז תאבי, כן.
כן, הרב דוקטור.
הרב דוקטור, לא חזל כי זל, אבל כן. אוקיי.
המעגל השני הוא שמאוד מעניין לעקוב אחרי ההופעה של המילה אדמה בפרק. קין עובד אדמה, פעם ראשונה, הוא מקריב לאלוהים, מפרי האדמה, פעם שנייה, הוא שופך את דם אחיו לאדמה, פעם שלישית, ובסוף הוא מקבל עונש שקשור באדמה, אדמה ארורה.
אז מה אפשר ללמוד מהחזרה הזאת?
היית מצפה שאדם שפשע יקבל עונש שתואם בחומרה שלו למעשה שהוא עשה.
כן, העונש קליל קצת.
קליל קצת, יש לנו אדם שרצח, אולי אפילו הוא... במזיד,
כן.
וכל מה שהוא מקבל זה באמת לא יכול להיות חקלאי.
הוא נשלח לחומה ללבוש את השחורים.
כן, כן. מה זה? עכשיו באה המילה המנחה הזו, אדמה, ואומרת לנו חברים, hold your horses, כן? תחשבו עוד פעם.
אוקיי.
העונש הזה בכלל לא קל. קין והאדמה קשורים אחד לשני בקשר חזק, שאי אפשר לנתק אותו. הוא בחר באדמה למרות, או אולי בגלל, הכללה שאלוהים קילל אותו. בעצם האדמה היא כל החיים שלו.
שמע, אפשר לראות את זה גם היום. חקלאות זה מקצוע ממש לא קל. לפעמים רואים כתבות בטלוויזיה, בעיתונים, על אנשים שחיים ממש על סף פשיטת רגל, מתמודדים בצורת, מזיקים, פשיעה חקלאית, התאמרות לפעמים מצד המדינה, ולא תמיד הם ממליצים לילדים שלהם ללכת בדרכם, אבל בכל זאת יש מי שבוחר שלא לעזוב את אדמתו.
ולכן הניתוק מן האדמה שאלוהים כופה על קין, הוא עונש כל כך קשה.
וקין, מה הוא עושה בתגובה?
ויומר קין אל אדוני, פסוקים 13-14, גדול אבוני מנסו. מבין יותם.
האבון, החטא שלי, ממש גדול. הוא מתחרט, הוא מודה שהוא טעה.
פעם ראשונה.
כן.
הוא מודה שהוא טעה, איזה יופי. ולדעתי זה גם פשט הכתוב. אבל יש הטוענים, חזלנו אמרנו, לא כן. אוהבים כל כך את קין, שאת המילה אבון צריך להבין כאן במשמעות אחרת. משמעות של עונש.
העונש שלי כבד מדי. אם אנחנו הולכים לפי הפירוש הזה, לא רק שלא מתחרט, אלא הוא סוג של מתבחן. הוא אומר, הלו, הלו, מה כבר עשיתי? הגזמת לגמרי עם העונש, אבל מי גדול מן סוף?
לא, מה היה? כן. המשך הדברים של קין מתאים לשני הפירושים האלה. קין אומר כך בפסוק 14, הן גירשת אותי היום מעל פני האדמה, ומפניך אסתר. והייתי נע ונד בארץ, והיה כל מוציאי ההרגני. אתה מגרש אותי היום ממך, ומרגע זה אני אסתר מפניך, אתה לא תוכל לראות אותי.
מה זאת אומרת, אתה לא תוכל לראות אותי? אלוהים רואה הכל, הוא אוניברסלי, הוא בכל מקום? או שזה משהו שנוצר אחר כך?
שאלה מצוינת. לא, יש הרבה מאוד סיפורים שזה כך, כן? לשאלה הזו יש הרבה מאוד פתרונות. אני באמת אלך לכיוון שאתה מציע. יכול להיות שיש כאן עדות לאלוהות מקומית, כן? שהכותב רואה באל, אל מקומי.
בוא נפתח את העניין הזה.
אוקיי, אז אל אוניברסלי זה בעצם אל ששולט בכל העולם. מהשמיים לארץ, מהים עד לשאול. אם תלך למיתולוגיה היוונית, לדוגמה, הכל מחולק, כן? זהוס בשמיים ובארץ, פוסידון בים, הדס בשאול. פה, ברוב הסיפורים בתנך, אפשר לומר, אלוהים שולט בהכל. הדוגמה הכי טובה לזה זה הסיפור של יונה. יונה חושב שיש גבול לכוח של אלוהים, הוא מנסה לברוח מהארץ.
מהאל המקומים, תרצה.
כן, מנסה לברוח לתרשיש, אבל בתוך זמן קצר הוא מבין את טעותו. הוא לא יכול לברוח מאלוהים מעבר לים, כי אלוהים שולט בהכל. אלוהים ממנה דג גדול שבולע אותו, ובסוף גם שולח אותו רחוק מאוד, כן, לנינווה שהיא בכלל מרחק מאוד גדול מהתחום הטבעי של אלוהים, שזה ארץ ישראל. במילים אחרות, הכותב של ספר יונה תופס את אלוהים כאל אוניברסלי. אבל בסיפור שלנו יכול להיות שזה לא המצב. אדם, חווה, קין והבל, חיים באיזשהו מקום מחוץ לגן עדן. יכול להיות שהם גם משקיפים מעבר לגדר, שהם רואים אותו. הם כל הזמן חווים בדרך כזו או אחרת, את הנוכחות של אלוהים סביבם. אבל קין מבין שאם אלוהים יגרש אותו משם, הוא יעזוב לא רק את אדמתו, אלא גם את אלוהיו. מכאן אולי שהכותב רואה באלוהים אל מקומי, שקשור לטריטוריה מסוימת ואין לו השפעה באזורים אחרים.
וזה קשור לתפיסות טריטוריאליות ואזוריות ואמונות של עמים אחרים. דיברנו על זה גם באחד הפרקים הקודמים, מה זה אל מקומי והידמות בין אלים. אתם מוזמנים לחזור לשם ולהקשיב לדברים. אבל רגע, בועז, יש כאן עוד פרט מעניין. קין מפחד לעזוב את אדמתו מסיבה מאוד משונה. הוא אומר שאם אלוהים יפסיק להגן עליו, מישהו עלול להרוג אותו. למה הוא מתכוון? הרי באותה תקופה לצורך העניין, אם נלך לפי הרעיון של המיתולוגיה הזאת, יש רק שלושה אנשים בעולם. כולם בני משפחה אחת, כולם חיים באותו מקום.
רבע מהעולם מושמד, לכאורה. אז זו שאלה מצוינת, ובאמת, בהרבה מסיפורי הראשית, כן, הסיפורים המיתיים שעליהם דיברת, הבלבול הזה, אפשר למצוא אותו. בחלק מהסיפורים, כאילו העולם מתואר כעולם היולי, ראשוני, בראשיתי, רק כזה מאנשים, אבל שנייה אחר כך פתאום רואים שזה לא המצב.
כן, הם מתחתנים אחר כך עם בנות אחרות.
שהגיעו מאיפה, כן. בגלל זה חזל גם מכניסים את התאומות של קין והבל. אז אני לא אנסה לפתור את הבעיה, אני רק אומר משהו שאולי מפתיע אותך, אותנו זה מטריד, את הכותבים זה בכלל לא הטריד.
כן, זה יסתדר להם תפיסת העולם הזאת.
איכשהו, כן. אז אולי קין מודה בחטא שלו, ואולי הוא מתבכיין. מה שברור זה שקין פונה לאלוהים ומבקש חסינות.
בוא, נכנסת לנו הרבה פוליטיקה היום.
כן, מתאים, תמיד זה מתאים, חסינות.
אוקיי, אז הוא מבקש חסינות.
מבקש. פסוק 15 מגיע התשובה של אלוהים.
מהר מאוד, לא לוקח חודשים ובחירות ועניינים.
אין חודשים ואין ועידת זה, ועידת הכנסת. ויאמר לו אדוני, לכן כל הורג קין שבעתיים יוקם. וישם אדוני לקין אות, לבלתי הקוט אותו כל מוצאו. אלוהים בעצם נותן לקין שתי הגנות. ראשית, הוא אומר, מי שיפגע בך יענה שבעתיים. שנית, הוא שם לקין אות, סימן, שאומר שאסור לפגוע בו. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה זה הסימן הזה, באמת, תלכו ליצירות אמנות,
כן,
תלכו לסרט, כן,
על
איש הממנוח וכל הדברים האלה. כן. מי זה? רסל קרו כן. וכל מיני כאלה. אז זנב, קרן, כתובת קעקע, מה שתרצו
על
יש.
על המצח, על היד, איפה שאתה לא
ויש,
רוצה.
ויש אפילו כתובת קעקע שהיא הסימן של קין, כן. ממש מפורסמת. אז יש הרבה מאוד הצעות, אבל מבחינתי מה שחשוב בעוד קין שצריך להבין, שזה לא רק הגנה, אלא זה גם עונש.
כי עוד זה גם סימן, הוא גורם לך שלא ינסו להרוג אותך מצד אחד, אבל הוא מסמן אותך כחוטה הזה, כרוצח אם תרצה, חליפה הכתומה. של בתי הסוהר, לפחות בסרטים ההוליוודים. האות יגרום לכך שאף אחד גם לא יוצא להתקרב אליך. אתה תהיה מנודה. טוב, אז בוא, אז מה היה לנו? בחור מורד ממשפחה לא פשוטה, שנתקל לא בסמכות פשוטה. בלתי מעורערת של אלוהים. הוא ביצע פשע נורא וקיבל עונש קשה. אז מאזינים יקרים, אני מקווה שהבנתם את מוסר ההשכל. תרימו ראש, תלמדו להתמודד עם התסכולים והבעיות שלכם, כדי שזה לא יתפוצץ לכם בפנים מתישהו. ואל תתעסקו עם אלוהים. אז בועז שניפרד?
אפשר, אבל יש עוד שני
לא.
פסוקים. כן, יש עוד שני פסוקים. לבחירתך, אם
אוקיי,
תרצה, נקרא.
אוקיי, אוקיי.
לא. אז באמת, יופי של ציפור.
לא, יש לנו זמן, בוא נראה מה הולך. אוקיי, אני מרגיש אז... את ריח הטוויסט.
אולי.
כן.
פסוקים 16-17. ויצא קין מלפני אדוני, וישב בארץ נוד, קדמת עדן. וידע קין את אשתו. ותהר ותלד את חנוך, ויהי בונה עיר, ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך.
טוב, בועז, בשביל זה עיכבת אותי לשני פסוקים, היינו יכולים לחתוך את הפרק הזה כבר לפני, ולשלח את כל המאזינים לדרכם.
יותם!
מה?
לא הבנת.
לא, כנראה.
דיברת על סיפור חינוכי, על מוסר השכל, כל זה נכון? עד פסוק 15. שני הפסוקים שקראתי עכשיו, מערערים הכל.
מה זאת אומרת? בוא נחזור עליהם רגע, כבר הייתי באותו בראש.
הפסוקים האלה בעצם מספרים ששנייה אחרי שקין עוזב את חסותו של אלוהים, ברגע שאלוהים כבר לא יכול לראות אותו, מה הוא עושה?
רגע, הוא מתיישב, מקים עיר, מקים משפחה?
זאת למרות שאלוהים אמר לו...
שהוא יצטרך להיות נווד, האדמה תפסיק לתת לו את כוחה, יש עוד קין, גם כעונש, מנודה, מה הולך בבועז?
במקום זה קין מקיים אורח חיים נורמלי לגמרי, בדיוק כמו שהוא עשה לפני הרצח. הוא למעשה מפר את הכללה, את הציווי של אלוהים, שהוא צריך לנדוד ושלא יוכל לגור במקום אחד.
או שהוא לא מקבל את העונש שלו, הוא מתחמק... מרשויות החוק, אם תרצה.
דוקו רצח אמרת.
אוקיי, זה טוויסט מעניין בעלילה. אז רגע, עכשיו ברצינות. מה הולך פה?
אוקיי, אז אם לפני כן אמרנו שקין בוחר לעבוד את האדמה למרות שהיא מקוללת, והצענו שאולי יש לו איזה אישו עם אלוהים, אבל היה לנו ספק. עכשיו נראה שאין יותר ספק. אלוהים מקלל אותו, מצווה עליו לעשות משהו אחד, והוא עושה בדיוק ההפך.
בסך הכל זורם עם זה האל גם, כאילו, אין איזה, הוא לא מחזיר אותו, הוא לא כועס עליו, שום דבר, הוא הצליח להוציא דרכון זר ולברוח מארץ לצורך העניין.
ואלוהים, אבל למען האמת הוא פחות מעניין אותי, מה שמעניין אותי זה קין, כי אנחנו פה עוסקים ברוצח. אז מה אפשר ללמוד מזה על קין? על האופי שלו.
על שכר ועונש.
שכר ועונש.
כאילו, הוא רצח זה... את אחי, ושר הכל, בוא, חי לו חיים נחמדים, יש לו אישה וילדים, עשה לו איזה חוות בודדים איפשהו, וחי את חייו.
בפורטוגל. כן. כל טוב.
אז מה הולך פה?
מה הולך פה? אין לי תשובה יותם, אבל אני רוצה להפתיע אותך עוד קצת.
יש עוד טוויסטים.
כי אם תלך לסוף הפרק, יכול להיות שיש טוויסט. למה יכול להיות? בדיוק כמו שאמרתי לך על זה שיש לו איזושהי חוברת עם פתגמים שהוא חייב להכניס, אז בסוף הפרק הוא כנראה מכניס עוד אחד.
אוקיי.
עכשיו השאלה מה זה בדיוק הפתגם הזה אומר. בסוף הפרק, פסוק 23-24, אנחנו קוראים על אחד הצאצאים של קין. כן, וקין ילד את זה, והוא ילד את זה, והוא ילד את זה, כן.
ראשוני האדם, מה שאתה רוצה.
ויש שם אחד בשם למך, או כמו שאמרת, לימך.
לימך, כן.
וללמך יש שתי נשים, עדה וצילה. אוקיי. יום אחד למך חוזר הביתה ואומר את, מה זה אומר? שר את המשפט הבא. עדה וצילה שמן הקולי. זה מה השיר הזה, צריך בחרוזים כזה. עדה וצילה שמן הקולי. נשי למך, האזינה. אמרתי, האזנה, אמרתי. כי איש הרגתי לפצעי, וילד לחבורתי. מה אומר? מה הוא שר להם לעדה וצילה?
הוא אומר, הוא מתוודא, תקשיבו הוא לי. הוא מתגאה על איזשהו רצח שהוא ביצע.
אולי אפילו רצח כפול, אם, כן. אם זה לא תקבולת מושלמת כזו נרדפת. יכול להיות שהוא אומר, אני הרגתי איש שפצע אותי, והרגתי גם ילד שגם הוא אולי פצע אותי. אוקיי, בסדר, מה הקשר?
מה הקשר?
פסוק 24, תראו איך הוא ממשיך. כי שבעתיים יוקם קין, ולמך 77.
וואו.
אני, כן, אם אלוהים אמר שמי שהורג את קין, אני אנקום בו 7, למך אומר, אז אני, מי שיפגע בי, התנקמו בו פי 77.
זאת אומרת, בני האדם הראשונים לא ממש שמים על האל שלהם, לוקחים את החוק לידיים ועושים צדק שאולי האל לא הצליח לעשות.
אם אני אפשט את זה רגע, יכול להיות שהוא הרג את קין.
אוקיי, זאת אומרת, בסופו של דבר קין, למרות עוד קין וההגנה האלוהית, לא רק שחי את חייו, וזה פעם אחת שהאל לא מצליח להשליט את מרותו על האדם הסורר הזה, מהצד השני, גם מישהו מצליח להרוג אותו בסופו של דבר.
וזה מוביל אותנו, באמת, למה שיקרה בפרקים הבאים. עוד מעט, זה בעצם המבול. אלוהים בעצם מאבד שליטה.
הסיפור המיתי הזה, המופיע בתחילת הקודקס המקודש, מתכתב דווקא עם אחד הטקסטים האחרונים של התנ"ך, קהלת. לשניהם יש יותר שאלות מתשובות, על טוב ורע, שכר ועונש, צדק ומשפט, מה נכון לעשות ומה אסור, מה זה ללכת בתלם לפי החוק, ומהי חתרנות? ומה בכלל מערכת היחסים בין האדם לאל, ואולי מול המוסר שלו עצמו, האל הפנימי שלנו?
הבל הבלים, אמר קהלת. הבל הבלים, הכל הבל. מה היתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? וקהלת לא עוצר בעבר, אלא גם... משליך את זה אלינו, מדינת ישראל, 121. מה שהיה הוא שיהיה, מה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש.
אז במילים הנוקבות האלה, דוקטור בועז טאבי, מכללת אורנים, תודה לך על הדוק הפשע בעושים תנ"ך הזה, תודה רבה לכם על ההזנה, תוכלו למצוא אותנו בפייסבוק, תחת עושים היסטוריה, או להצטרף לחדשות העולם העתיק בפייסבוק, קבוצת הבית שלנו, בעמוד הבית שלנו ברנלוי.com, תודה לרן לוי, העורך הראשי, תודה לדני תימור, המנהל העסקי, תודה רבה לאיתמר סוויסה, העורך והמפיק המופלא שלנו, ולחוסה שאתה שם, עד הפרק הבא של עושים תנ"ך, בועז שוב תודה.
להתראות.
ביי ביי.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.